אתמול דיברנו על אברהם אבינו, זה האושפיזין הראשון. כידוע, האושפיזין השני זה יצחק אבינו. אבל נדבר היום על דבר שמחבר את אברהם ויצחק ביחד, וזה כמובן העקדה. העקדה הייתה עבודה משותפת, מסירות נפש משותפת של אברהם ויצחק ביחד. עכשיו, בדרך כלל, כשמדברים על העקדה, אז מדברים על ראש השנה. ראש השנה, תקיעת שופר, זה זכר לעקדה, וזה בוודאי נכון. אנחנו נדבר היום בעניין העקדה של אברהם ויצחק, ונחבר את זה קצת לסוכות הבא עלינו לטובה. ובכן, כשאברהם הולך לעקדה, אז הוא נפרד מהנערים שמלווים אותו, הוא אמר, שבו לכם פה עם החמור, ואז הוא אומר להם, לאן הוא הולך? הוא אומר, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. מה פשר הביטוי עד כה? נלכה עד כה. ככה אומר אברהם. עכשיו בעצם, כאן אברהם מגדיר את ההליכה, הוא הולך לאיפה, הוא הולך למה? עד כה, לשם הוא הולך. מה זה? הביטוי הזה נלכה עד כה. ונשתחווה ונשובה עליכם. אז רש"י אומר שני פירושים. פירוש אחד כפשוטו, אומר רש"י, עד כה הכוונה היא דרך מועט. אברהם אומר להם, אנחנו כבר קרובים למקום, יש לנו עוד הליכה קטנה, עד כה דרך מועטה. אבל הפירוש השני, רש"י מביא מדרש בבראשית רבה. במדרש בבראשית רבה, בתנחומה, כמו שאמרנו, אנחנו בדרשות שלנו עכשיו, בשיעורים שלנו בערבים, לומדים דברי חז"ל במדרש. אז מה אומרים חז"ל? אומרים חז"ל, יש משמעות גדולה לביטוי הזה, נלכה עד כה. כי יש גזרה שווה. כה. איפה עוד נאמר כה? אז חז"ל מחזירים אותנו לפרשת לך לך, לפני ברית בין הבתרים, אז כתוב שאחר הדברים האלה, כתוב, ויוצא אותו החוצה. ויומר הבטנה השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויומר לו, כה יהיה זרעך. אז שם בפרק ט"ו, בפרשת לך לך, פרק ט"ו, הקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם החוצה, אומר לו, ספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. בפשטות, הכוונה היא, ריבוי כמותי גדול, ספור הכוכבים, יש ריבוי כמותי גדול של כוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, זרעך יהיה גדול בכמות כמו הכוכבים. זו ההבטחה של כה יהיה זרעך. אומרים חז"ל, עכשיו אברהם הולך לעקדה. ויש פה שאלה גדולה, איך יתקיים ההבטחה של כה יהיה זרעך, אם הוא יעקוד את יצחק, אז זהו זה, אין לו יותר זרע, אין לו יותר המשכיות, אז איך תתקיים? אז רש"י אומר, מדרש אגדה, אמר אברהם, אראה איכן הוא מה שאמר לי המקום, כה יהיה זרעך. זאת אומרת, אברהם הולך לעקדה ובליבו מנקרת קושייה גדולה. צריך עיון גדול, סתירה בין ההבטחה ההיא, כה יהיה זרעך, לבין הציווי עכשיו על העקדה. אז הוא הולך ואומר, אני אלך לראות מה יש לו, זה צורך עיון, זה ואין תוימר. אז מה יש לו אימר, מה התירוץ על הקושייה? אני אלך לראות, מה התירוץ על הקושייה? זה מה אומרים חז"ל, אז זה מה שאברהם אומר, אלחד כה. לראות איך יתקיים, כה יהיה זרעך, ספור הכוכבים, תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך. אבל זה מעורר שאלה גדולה. קודם כל יוצא שאברהם כביכול לא הולך בלב שלם, יש לו איזה סימן שאלה. יוצא שאברהם בעצם אומר בליבו, כנראה שיהיה פה איזה משהו, לא יכול להיות שאני אעקוד את יצחק. הרי יש הבטחה, כה יהיה זרעך. זה לכאורה קצת מוריד מהמסירות נפש של אברהם בעקדה. כי בעצם הוא הולך, אבל הוא אומר, יש לי איזו הבטחה בכיס, כה יזרח, אז כנראה שמשהו יקרה, ולא תהיה עקדה, או שאני אעקוד אותו והוא יחיה מחדש, אולי תהיה תחיית המתים. מה אברהם חושב? הוא יעקוד את יצחק, והקדוש ברוך הוא יעשה תחיית המתים, הוא מה? ככה נראה שאברהם הולך עם מין ביטחון, הרי אמרו לי כה יזרח, אז לא יכול להיות עקדה. קצת קשה. לומר שזה מה שאברהם חושב. אבל יש פה עוד שאלה. יש פה עוד שאלה. אם לאברהם יש קושייה על ההבטחה, אז יש הבטחה הרבה יותר חזקה מההבטחה הזאת כה יזריך. הרי כתוב אחר כך שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כי אם ביצחק יקרא לך זרע. הוא אומר, לא יירשך זה, כי אם אברהם שאל את הקדוש ברוך הוא, בן ביתי יורש אותי. אז כתוב, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך, הוא יירשך. ואחר כך כתוב, כי ביצחק יקרא לך זרע. אז פה כבר יש הבטחה הרבה יותר מפורשת, שביצחק יקרא לך זרע. אז אם יש לאברהם קושייה על העקדה, למה הוא משתמש בקושייה מההבטחה של כה יזרעך? למה הוא לא משתמש בהבטחה של ביצחק יקרא לך זרע? כן, בפרק א', כתוב ביצחק יקרא לך זרע. זה, הרי כשיש לו קושייה מהפסוק כה יזרעך, אז אולי יהיה ממישהו אחר, אולי יעקוד את יצחק ויהיה לו בן אחר, אולי הקדוש ברוך הוא יזכה אותו בזרע אחר, אבל כשהוא אומר ביצחק יקרא לך זרע, זה כבר קושייה גדולה. איך אני אומר לעקוד? ומעניין שבסוף העקדה, אחרי שכל העקדה נגמרה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח ידך, ואתה ידעתי כי ירא אלוקים, אומר רש"י, אמר רבי אבא, אמר לו אברהם, אפרש לפניך את שיחתי. אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, חזרת ואמרת, קח נא את בנך. בסוף העקדה אברהם באמת שואל את הקדוש ברוך הוא, מלכתחילה לא הבנתי, אמרת לי ביצחק יקרא לך זרע, עכשיו אתה אומר, קח נא את בנך, עכשיו אתה אומר, אל תשלח ידך אל הנער. אז למה כשהוא הולך אל העקדה, אז מה שמטריד אותו זה הפסוק כה יזרעך. ולמה לא מטריד אותו ביצחק יקרא לך זרע? הנה אביעד מתחבא. אביעד? איפה אביעד? או, אביעד, חיכינו. טוב, אז חברת אביעד?
למה רב?
כן, טוב. אז התחלנו כבר. התחלנו כבר ברשותך, אנחנו חוזרים וממשיכים. אבל בקיצור, כשאברהם הולך לעקדה, הוא אומר, אני והנער נלכה עד כה. אומרים חזל במדרש, רש"י מביא, אומר אברהם, אני הולך לראות איך יתקיים ההבטחה, כה יהיה זרעך, שנאמרה לי. מה עומק העניין? מה העומק של הפסוק הזה? כה יהיה זרעך, שעכשיו הולכים לעקדה, נלכה עד כה. אלא מה? בפרשת לך לך, כשנאמר הפסוק כה יזרעך, אז יש שם הקדמה. קראנו, כתוב, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו הבט נא השמיים, ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יזרעך. מה התורה הדגישה ויוצא אותו החוצה? מה התורה הדגישה? הרי ברור, אם הוא אומר לו לראות כוכבים, אז מתוך הבית לא רואים כוכבים, צריך לצאת החוצה בשביל לראות כוכבים. כתוב, היוצא אותו. הקדוש ברוך הוא צריך לקחת את אברהם, להוציא אותו החוצה, כדי שיראה את הכוכבים. הקדוש ברוך הוא יראה לו, הבט נא השמיימה, ספור הכוכבים, אז אברהם מבין שהוא צריך לצאת החוצה מהבית, הוא לא יראה כוכבים. אז הוא יכול לצאת לבד, הקדוש ברוך הוא צריך להוציא אותו. כתוב, היוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, ספור הכוכבים, כה יזרעך. אז רש"י, שוב פעם, רש"י גם אומר שני פירושים, או שלושה אפילו. פירוש ראשון אומר רש"י, לפי פשוטו, הוציא אותו מהאוהל החוצה לראות את הכוכבים. אבל כמו שאמרנו, זה הפשט, אבל לכאורה זה קצת מיותר. אומר רש"י, לפי מדרשו, אז הנה יש לנו מדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מההצטגנינות שלך. ויוצא אותו החוצה, הוציא אותו החוצה מההצטגנינות, לא מהבית, מהאוהל. צא מההצטגנינות שלך, זה נקרא החוצה. ראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן? אברהם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן, שרי לא תלד, אבל שרה תלד, ויהיה לך בן. אז הוציא אותו החוצה מההצטגנינות, ואמר לו, כה יזריך. פירוש שלישי, הוציא אותו מחללו של עולם, הגביאו למעלה מן הכוכבים, ואמר לו, מלמעלה למטה, לשון הבתה, מלמעלה למטה, בטנה השמיים וספר הכוכבים. הקדוש ברוך הוא הכניס את אברהם על איזה טיל, על איזה חללית, הוציא אותו מחללו של עולם, ואמר לו, מלמעלה, הבט מלמעלה למטה, אל הכוכבים, אל השמיים, אל הכוכבים, הבט מהשמיים, אתה מעל השמיים, כה יזריך. אז מה זה ויוצא אותו החוצה? הוציא אותו החוצה מחללו של עולם, הוציא אותו החוצה מההצטגנינות. ואז הוא אמר לו, כה יזריך. מה רצו חזל לומר בזה? למה היה צריך להוציא אותו מחללו של עולם? למה היה צריך להגביע אותו למעלה מן הכוכבים? והוא אומר לו, הבט מהשמיים, הבטה מלמעלה למטה. למה צריך להוציא אותו מחללו של עולם? ושם נאמרה הבטחה, כה יזריך. התשובה היא כך. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אם אתה נמצא תחת עולם הטבע, או נגיד, אם אתה נמצא בתוך עולם הטבע, תחת שלטון הטבע, אתה לא מוליד. מצד הטבע ועולם הטבע וכוחות הטבע, אברהם ושרה כבר לא יכולים ללדת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תתרומם אל העולם שלמעלה מעולם הטבע. יש עולם הטבע ויש העולם העל-טבעי. עולם שמעל הטבע. והקדוש ברוך הוא אומר, תתרומם, אברהם, תתרומם, אתה לא שייך לעולם הטבע, אתה שייך לעולם שמעל הטבע. ומעל הטבע אין מגבלות. אז אברהם יוליד ושרה תוליד. זה מה שהוא אמר לו, שם ההצטגנינות שלך. הצטגנינות זה עולם הטבע, הכוכבים, המזלות, חוקי הטבע. אמר לו, צא מחוקי הטבע, אתה מעל המזלות והטבע. אתה שייך לעולם על טבעי. וזה מה שכתוב, שהוא הוציא אותו מחללו של עולם, מעל השמיים. הוא אומר, תביט מלמעלה למטה על השמיים, אתה מעל השמיים. כמו שאמרנו אתמול, תחת השמש, תחת השמיים, זה עולם הטבע. מעל השמש, מעל השמיים, זה עולם שמעל הטבע. זה נקרא שהוציא אותו מחללו של עולם. אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם מעל עולם הטבע ואומר לו, אתה בכוח על טבעי תוליד. זה לא בא בחינם, זה לא בא סתם. זה מפני שאברהם חי חיים על טבעיים. מי שחי חיים מעל הטבע, מי שבחיים שלו לא נכנע לטבע, אלא חי מעל הטבע, הוא מכניע את הטבע, מי שחי חיים על טבעיים, זוכה שהקדוש ברוך הוא ירים אותו למעלה מחללו של עולם, ויוציא אותו מההצטגנינות, וייתן לו בנים ודברים אחרים שהוא נצרך מעל הטבע. אברהם חי מעל הטבע, זה מה שדיברנו אתמול. זה לא טבעי שאדם בן 99 וזקן, בין 3 ימים למילתו, בין 100, זה זקן בין 100, ביום השלישי למילתו, הקדוש ברוך הוא צריך חמה מן ארתיקה. מצד הטבע הוא צריך לשבת במזגן, לשכב בחדר במזגן ולא לצאת. והוא יוצא החוצה ורץ אל המלאכים, ורץ בין בקר וימהר. למשל, זה דוגמה מעל הטבע. כשאברהם חי חיים על טבעיים כאלה, הוא לא נכנע לעולם הטבע, הוא לא נכנע לעייפות, הוא לא נכנע לרעב, הוא לא נכנע לצמא, הוא לא נכנע לחמה, לשמש, לחום. או, זה על הטבע, מעל הטבע, אז הקדוש ברוך אומר, הנה שכרך, מוציא אותו מחללו של עולם, מוציא אותו מההצטגנינות, ואומר לו, מעל הטבע, יהיה לך בן שקוראים לו יצחק. אז זה נקרא, ויוצא אותו החוצה. זה לא שהוא אמר לו, תצא מהבית החוצה. הקדוש ברוך הוא צריך להרים אותו, להוציא אותו החוצה. עכשיו, לפי זה, שימו לב לחידוש הנפלא שזה מה שעומק דברי חז"ל. חידוש נפלא. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, כה יהיה זרעך. מה הכוונה? אז בהבנה פשוטה מבינים שהכוונה היא, כך ריבוי כמותי, כמו הכמות הגדולה של הכוכבים, כך תהיה כמות גדולה. בפשטות מבינים שזאת הבטחה כמותית, של ריבוי כמותי. החידוש הגדול הוא, זה הבטחה איכותית, לא רק כמותית. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה לך זרע באיכות של מעל הטבע. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שאתה עכשיו במציאות מעל הטבע, כמו שאתה עכשיו למעלה מחללו של עולם, כמו שאתה עכשיו מחוץ להצטגנינות, אתה עכשיו במדרגה של מעל הטבע, כוחות על-טבעיים, כה יהיה זרעך. ככה לבניו של אברהם יש כוחות על-טבעיים. ליהודי, זרע אברהם, יש ירושה, אפשרות לחיות חיים על-טבעיים. אז זה מה שאמר לו, כה יהיה זרעך, כה באיכות הזאת, כשם שאתה עכשיו במציאות מחוץ לחללו של עולם, מחוץ להצטגנינות, במדרגה האיכותית הזאת, יהיה זרעך. שמעתם את החידוש, רבותיי? וזה מדרשים מפורשים. צריך למצוא את המדרשים ולהבין אותם. למשל, כתוב במדרשים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה יש לי לומר לך ומה יש לי לברך אותך? שאתה תהיה שלם וצדיק? ששרה תהיה צדקת? זה בין כל מכוע, אתה צדיק, שרה צדקת. מה יש לי לברך אותך? כל בנים שעתידים לעמוד ממך יהיו כמותך, מנעים, שכן כתיב, כה יהיה זרעך. כתוב במדרש מה זה כה יהיה זרעך? שהבנים שעתידים לעמוד ממך יהיו צדיקים כמותך. ההגדרה שהגדרנו עכשיו, יחיו חיים על טבעיים. יפה מאוד, מי כתב? לא ראיתי מי כתב, אריאל. וזה מה שאומרת הגמרא, אריאל יפה מאוד, זה מה שאומרת הגמרא במסכת שבת קנ"ו, אמר רב יהודה אמר רב, אין מזל לישראל. שנאמר ויוצא אותו החוצה, אמר לו, צא מההצטגנינות שלך. מה פשט אין מזל לישראל? אז רש"י כותב, על ידי תפילה וזכות משתנה המזל לטובה. זאת אומרת, אנחנו חיים תחת המזל. מזל הכוונה היא עולם הטבע. אנחנו חיים בעולם הטבע. אבל יש לנו יכולת לשנות את עולם הטבע. שומעים רבותיי, הנגיף הזה, הקורונה הזה, על ידי תפילה ועל ידי זכויות, אנחנו יכולים לעלות מעל עולם הטבע. אנחנו חייבים להישמר על פי הטבע, אבל צריכים גם לראות מה אפשר לעשות מעבר לעולם הטבע. ויש ניסים, ויש ניסים, ויש נפלאות, ויש ישועות. זה ההבטחה של כה יהיה זרעך. אז זכינו עכשיו לפשט מחודש, בכה יהיה זרעך, שזה לא הבטחה כמותית גריידה, זה הבטחה איכותית של יכולת לחיות מעל הטבע. עכשיו אנחנו מבינים. אברהם ויצחק הולכים לעקדה. ללכת לעקדה זה ללכת למציאות של מסירות נפש. מסירות נפש על קידוש השם. אין שום דרך להסביר מסירות נפש רק מעל הטבע. זה לא לפי הטבע. לפי הטבע, איזה אדם מוסר נפשו? למה שאדם ימסור נפשו? מצד הטבע הנורמלי, אדם לא יהיה למסור את נפשו. הכוח הזה של מסירות נפש זה כוח על טבעי. ויהודים בכל הדורות מסרו את נפשם. זה כוח על טבעי. זה כוח להתגבר על הטבע. מצד הטבע, רחמי אב על בניו. רחמי אב על בנו, אברהם, מרחם על יצחק, נולד לו בגיל 100, גיל 99 וגיל 100, אברהם מרחם. אבל יש פה כוח על טבעי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, במסירות נפש, זה כוח על טבעי. אז עכשיו אומר אברהם, אנחנו הולכים לעקדה. מה זה ללכת לעקדה? נלך עד כה. נלך ונראה איך מתקיימת ההבטחה, כה יהיה זרעך, של היכולת להתגבר על הטבע. מצד הטבע, איזה אב יעקוד את בנו? מצד הטבע, איזה בן יסכים שאבא שלו יעקוד אותו? הבנתם? שומעים רבותיי? זה מה שאומרים חז"ל. אברהם הולך ואומר, נלך עד כה, נראה מה, איך תתקיים ההבטחה של כה יזרעך, לא מצד זה שהבטיחו לי שיהיה לי כמות גדולה של זרע, של בנים, של צאצאים, אלא הבטיחו לי איכות של יכולת על-טבעית, מסירות נפש. או, את זה אברהם אומר, אנחנו הולכים עכשיו לבדוק. אז היסוד של העקדה זה היסוד של הכה יהיה זרעך. מעל העולם הטבעי, מעל חללו של עולם, מעל ההצטגנינות, מעל כוחות הטבע. אה? שומעים?
הרב, אבל...
כן, מה?
לאסלאם יש גם סוג של מסירות הנפש, לא?
כן. 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 לצערנו, הם לקחו את זה, נכון. לצערנו הם לקחו את זה. רק הם מוסרים את נפשם על... הבלים כמובן, כן, על דברים
כמובן, שהם... כמובן, אבל כמר, כמובן, הם כן, גם כן. לכאורה שוברים את הטבע,
לקחו
לא?
לקחו את זה, לקחו את זה מאיתנו, בהחלט. אפשר לומר, הם באמת לא נורמליים. לא נורמלי זה לא, כן, נכון, הם באמת משוגעים. אבל נכון, אתה צודק. ודרך אגב, זה אחד הדברים שבגללם אנחנו סובלים, כי יש להם סירות נפש.
אולי כשהשם אמר, כל יזרך זה כולל ישמעאל כאילו?
יכול להיות, יכול להיות. ואם לא, אז בלי הבטחה של הקדוש ברוך הוא, הם למדו מאיתנו, הם לקחו מאיתנו דברים. ואתה צודק, יש להם מסירות נפש. וזה עצוב מבחינתנו. עכשיו, חיזוק לכל המהלך הזה, חיזוק לכל המהלך הזה, מדרשים נוספים. עכשיו, אמרתי לכם, ראש הישיבה זצ"ל היה מדבר על מדרשים ושוזר מדרש במדרש ועוד מדרש, ומראה שהכל זה נשזר אחד בשני. ובכן, חז"ל אומרים כך, כשיוסף הצדיק היה במצרים, ואשת פוטיפר מנסה לפתות אותו לדבר עבירה. אז הוא עמד בניסיון וברח החוצה, וברח. כתוב בפסוק, ותתפסהו בבגדו, ותאמר שכבה עימי, כתוב, ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. אומרים חז"ל, בזכות מה קפץ יוסף החוצה? בזכות ויוצא אותו החוצה. החוצה, החוצה. ויוצא אותו החוצה. בזכות זה וינוס ויצא החוצה. אז מה הפשט במדרש הזה? פה כתוב החוצה, פה כתוב החוצה. מה הזכות? אלא זה הדברים שאמרנו. מה זה ויוצא אותו החוצה? העלה אותו למעלה מחללו של עולם. העלה אותו למעלה מן ההצטגנינות. נתן לו את הכוחות העל-טבעיים. אומרים חז"ל, זה הסיפור של יוסף. יוסף עשה פה דבר על-טבעי. מצד הטבע הוא היה צריך להתפתות, מצד הטבע הוא היה צריך להיכשל, מצד הטבע הוא היה צריך להסכים לה. הרי הוא נער צעיר, אין לו עתיד, אין לו אבא, אין לו אמא, אין לו אחים, אין לו משפחה, עבד במצרים, מה? ויש לו פה הזדמנות. שאשת פוטיפר רוצה לגדל אותו ורוצה שהוא יהיה יחד איתה, מי יודע מה הוא יכול להרוויח מזה. אבל יוסף, אתם יודעים, כתוב, דמות דיוקנו של אביו נגלתה לו וכולי. ואומרים חז"ל, הוינוס ויצא החוצה זה ממש היה כוח על-טבעי. צריך כוחות נפש על-טבעיים, לא ליפול בחטא הזה. ומה שמיכאל שאל מקודם, אני לא יודע אם אצל המוסלמים יש להם כוחות על-טבעיים לא לחטוא. אם הם מנצלים את המסירות נפש לא לחטוא, אני יודע מה הם עושים, המסירות נפש שלהם, כל מיני דברים אחרים. עם ישראל, אומרים חז"ל, קיבל את הכוח הזה, אז אם יש ציווי של עקדה, יש ציווי של עקדה, ואם יש ניסיון של חטא, יש לנו כוחות על-טבעיים, רק נחישות. אז אומרים חז"ל, ואני עושה את זה החוצה. בגלל זה יצא החוצה בזכות ויוצא אותו החוצה. עכשיו שימו לבעלה, אומרים חז'ל, כשהגיעו בני ישראל לים סוף, הים נקרא, בזכות מה נקרא הים? בזכות ארונו של יוסף. למה? אז חז'ל אומרים, כי כתוב הים ראה וינוס, מה שכתוב אצל יוסף, וינוס ויצא החוצה. מה הפשט? קריאת הים זה נס על טבעי. למה זכו ישראל לנס על טבעי? כי יש להם את היכולת של ההתנהגות העל טבעית. איפה ראינו את זה? וינוס ויצא החוצה. אתם רואים פה את השרשרת? הים ראה וינוס בזכות וינוס ויצא החוצה. וינוס ויצא החוצה בזכות ויוצא אותו החוצה. ויוצא אותו החוצה, אמר לו, כה יזריך. כה יזריך, אמר לו, נלך עד כה. אז נשזר פה ביחד העקדה, הניסיון של יוסף, קריאת ים סוף, כל היכולת העל טבעית. עד כאן בסדר?
כן, זה מזכיר קצת איפה לומדים בדיקת חמץ, לא? שחיפוש ומציאה, מציאה
מנר. כן, מין שרשרת של מילים. יפה, כן, מין שרשרת של מילים, יפה מאוד. כן, נכון. אז פה אנחנו מדברים על תוכן רוחני של כוחות. באמת, תדעו לכם, עם כל הקורונה וכל הבידודים, ובכל זאת לומדים, ועשר בלילה, ובין הזמנים, ובכל זאת שומעים שיעור בזום, וכן הלאה וכן הלאה, זה דברים על טבעיים, מצד הטבע, עכשיו בטח כל אחד היה הולך לדברים אחרים, אבל אנחנו לומדים. זה זכות גדולה, זה זכות גדולה שאנחנו מזכים את עם ישראל, ואנחנו מנצלים כוחות על טבעיים. וצריך לדעת, כאן אנחנו מתחברים לעניין של סוכות. ופה יש דבר מעניין. הלשון של הגמרא בתחילת מסכת סוכה. הגמרא אומרת, אמרה תורה, כל שבעת ימים, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. שמתם לב שזה לשון דומה? צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי, זה מזכיר לנו את מה שכתוב, היוצא אותו החוצה, לצאת החוצה. אז יוצאים החוצה מהבית אל דירת ארעי, נכון? זה מה שכתוב כאן, ויוצא אותו החוצה, וכאן כתוב צא. בעצם, מה אומרת לנו התורה? צא החוצה, צא מהבית החוצה, נכון? אתם מכירים את הסיפור הזה עם הצא בחוץ, תצא בחוץ, מה? מכירים? אה? מכירים את זה?
של הרב...
מה?
של הרב חום.
הרב עובדיה, הרב עובדיה, כן. הרב עובדיה שפעם סילק איזה עיתונאי מהבית שלו. הוא אמר לו, הוא עוין, הוא עוין. תצא בחוץ, תצא בחוץ. זה היה ביטוי מאוד. אז מה אומרת התורה? תצא בחוץ. תצא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. זה בא להזכיר את הויוצא אותו החוצה. מה הפשט? אדם יושב בבית שלו, והוא חושב זה בית קבע, ואדם חושב שהעולם הזה הוא קבע. העולם הזה זה עולם ארעי, זה רק פרוסדור. מה אומרת הגמרא? מה אומרים חז'ל? מה אומרת התורה? צא מדירת קבע, תבין שהחיים בעולם הזה הם ארעי, הם לא קבע. אנחנו לא חיים בשביל העולם הזה, אנחנו חיים של העולם הבא. תצא מחללו של עולם, תצא למעלה מן השמיים. אל תהיה מתחת לשמש, תהיה מעל השמש. עכשיו, אברהם אבינו, אז הקדוש ברוך הוא הרים אותו למעלה מן השמיים. אנחנו לא יכולים להתרומם למעלה מן השמיים, אנחנו נשארים בעולם הזה, אבל אנחנו יכולים לצאת מהבית קבע שלנו לדירת הרי. זה אנחנו כן יכולים. שומעים? אז בעצם כתוב בספרים, כתוב הרבה מפרשים, הרבה מפרשים אומרים, הרעיון של סוכה לצאת מדירת קבע ולשבת בדירת הרי, הרעיון הוא ללמוד על כל החיים בעולם הזה, שכל החיים בעולם הזה הם הרי, הם לא קבע. ומי שרוצה להשתקע בעולם הזה, שידע שזה טעות. העולם הזה זה עולם גשמי, זה עולם טבעי, העיקר זה העולם הרוחני. הרעיון הוא לדעת שהעולם הטבעי הוא הרי. הקבע זה הרוחני. זה העולם שמעל הטבע. זה התורה והמצוות והקדושה. וכבר אמרנו אתמול שזה העניין של הסכך, שחמתה מרובה מצילתה פסול. צריך להיות צילתה מרובה מחמתה. החמה, השמש, מסמלים את עולם הטבע, כן? החמה, השמש, מסמלים את עולם הטבע, הכוחות של הטבע, השמש, זה השיא השיאים של עולם הטבע, של כוחות הטבע, תסתיר, תשב בצילה, ופה אני מסיים, פה הנקודה, כתוב בזוהר הקדוש, מי שיושב בסוכה, יושב בצילה דמהמותה, לא בצל השמש, לא בצל עולם הטבע, אלא בצילה דמהמותה, עולם האמונה, האמונה שאנחנו חיים מעל הטבע, שאנחנו חיים, יש לנו כוחות על-טבעיים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואנחנו, כל מה שנמצא היום זה לא טבעי. תשמעו רבותיי, כל מה שקורה היום זה משהו לא טבעי. כל הנגיף הזה וכל הממשלה הזאת והממשלת החירום הזאת והכישלונות שלהם והציבור והחרדים יש פה משהו שהוא לא טבעי, לא נורמלי, אנשים טבעיים, אנשים נורמליים, לא צריכים להתנהג אחרת. אז אנחנו לא יודעים לאיפה הקדוש ברוך הוא מוביל את כל זה, אבל משהו פה לא לפי הטבע הנורמלי מתנהל. אנחנו צריכים מאוד מאוד להתחבר לרצון השם, לדבר השם, לתורה, ולהיות בציפייה דרוכה, מה יצא? מה הקדוש ברוך הוא יביא, יוציא מכל הסיפור הזה? משהו פה ייוולד מכל הסיפור הזה, אנחנו צריכים להיות בציפייה דרוכה. זה היסוד שרצינו ללמוד היום.